שלום וברכה. חג שמח. ערב יום כיפור זה יום טוב. כידוע. יש לנו בחודש תשרי שלושה מועדים. ראש השנה, יום הכיפורים ושמונת ימי הסוכות. שלושה ימים, שלושה מועדים. ואנחנו עסוקים בשלושת המועדים האלה בתיקון הנפש. תיקון הנפש, תשובה, השתנות, התהפכות של האישיות שלנו, הפרטית והלאומית. ובכל אחד ואחד מהימים האלה אנחנו עובדים על הנפש שלנו על ידי כוחות נפש אחרים. בראש השנה אנחנו עובדים את השם מאהבה. ודאי. וביום הכיפורים עובדים מיראה, ובסוכות משמחה. תודה. מה פירוש הדבר? בראש השנה אנחנו הרי מפסיקים את הסליחות. מדוע? משום שהסליחות מכניסות אותנו לפרטיות יתרה. עשיתי ככה, עשיתי ככה, אכלתי מסטיק בלי ברכה, ואני קראתי עיתון, ועוד כמה דברים חמורים. וההתעסקות היתרה הזאת בעבירות מקצינה את הנפש. לכן אנחנו מפסיקים למשך יומיים את ההכנות של יום כיפור, את ההכנות של יום הכיפורים, דהיינו את הסליחות, ובמשך יומיים מדברים רק על דברים גדולים. ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון משכן כבודיך, מזכירים את מעמד הר סיני, את יציאת מצרים, את קיבוץ הגלויות. לקיצור, מזכירים רק דברים ששייכים לתיקון עולם למלכות שדי. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. על זה מדברים. הלב מתמלא באהבה. תקיעת השופר מרוממת אותנו לפסגות חירותיות אילאיות. ואז יוצא ראש השנה ומתחילים שוב סליחות. אבל אז הסליחות הן מתוך השקפה אחרת לגמרי. מרוב אהבה העבירות מפסיקות לעניין אותי. ולכן כשאני בא ביום הכיפורים להתוודות על חטאיי ולחזור בתשובה על חטאיי, נוח לי לעשות את הדבר הזה, כי באמת אני כבר מזה שבוע שלם לא כל כך מתעניין ברע, לא אוהב את הרע. ולכן התשובה מיראה ביום הכיפורים קלה יותר. בחג הסוכות אני עובד את השם מתוך שמחה. ושמחת בחגיך, אף על פי שהוא הלכה כללית לכל המועדים, נאמר במיוחד במפורש בתורה על חג הסוכות, והיית אך שמח, לרבות שמיני עצרת. אם כן, יש שלוש עבודות, האחת מאהבה, השנייה מיראה, והשלישית משמחה. וזאת למה? משום שיש בנפש שלושה סוגים של רע. ומדוע יש בנפש שלושה סוגים של רע? משום שיש לאדם שלושה סוגים של מערכת יחסים. יש מערכת יחסים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ובין אדם לעצמו. כאשר האדם מקולקל בענייני בין אדם לחברו, זה מגיע עד כדי רצח, שפיכות דמים. וכאשר האדם מקולקל בין אדם למקום, זה מגיע עד כדי עבודה זרה. והקלקול בין אדם לעצמו מגיע עד כדי גילוי עריות. לא תנאף בין אדם לעצמו. ועד שמגיעים לגילוי עריות שחודאים בעבודה זרה, יש הרבה תחנות ביניים. כן? למשל, יש נגזרת של הרציחה. הנגזרת של הרציחה זה הגזל. כל הנוטל פרוטה מחברו, כאילו נוטל את נפשו, אומרים חז"ל. וגם עד שמגיעים לעבודה זרה, יש הרבה מאוד מדרגות, למשל הכעס, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. והרבה דברים נחשבים כאילו עובד עבודה זרה. בדרך, תפילה בלי כוונה וכדומה. ועד שמגיעים לגילוי עריות ממש, יש הרבה דברים בדרך. כן? היורד לאומנות חברו, מה שנקרא, ואת אשת רעהו לא תימא, זה היורד לאומנות חברו. אז אם כך, יש מדרגות מדרגות, אבל אלה הם שלושת הכיוונים. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. השאלה היא, מדוע האדם שופך דמים? מה חסר לו? חסר לו אהבה. כלומר, היצר של שפיכות דמים מטופל בצורה שורשית בראש השנה. בראש השנה נותנים לך אהבה. כשאדם מתמלא באהבה, הוא כבר לא רוצה להרוג אף אחד. כן, אם הייתי אוהב את חברי, לא הייתי הורג אותו. לא הייתי בתחרות איתו. אני אוהב את האוטו שלו, אבל אני גם אוהב אותו. אותו. כן? זה לא אותו דבר. ו... כן, אבל זה סוג אחר של יצרים. לעומת זה, מה מביא, מה יכול להביא את האדם לעבודה זרה? זה שאין לו יראה. ומה מביא את האדם לגילוי עריות? זה שאין לו שמחה. הוא מחפש את השמחה איפה שהיא איננה. מחפש סיפוק מיידי של נתינת משמעות לחייו, במקום שמחה אמיתית. ולכן אנחנו מטפלים בשלושת הראשים האלה. אהבה, יראה ושמחה, וכפי שכתב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ששלושת הדרכים של עבודת השם הם היראה, האהבה והשמחה. משום כך, אנחנו מזכירים בימים האלה את זכויותיהם של אבותינו. אבותינו הם אברהם, יצחק ויעקב, שבאו לתקן את הנפילות של האנושות. הרי האנושות נפלה מאז אדם הראשון בשלושה חטאים. בשפיכות דמים, בגילוי עריות ובעבודה זרה. בשפיכות דמים בדור המבול, בעבודה זרה בדור הפלגה, ובגילוי עריות בסדום ועמורה. האם שמת לב שאתה מפריע לאנשים שמאחוריך? לא, סתם אני שואל. כן, ככה. וצריך אם כן היה שתקום האומה הישראלית שבה יש שלושת המרכיבים האלה. אברהם נלחם בעבודה זרה, יצחק בשפיכות דמים, יעקב אבינו בגילוי עריות. יצחק אבינו נלחם בשפיכות דמים, שהרי בו נאמר, אל תשלח ידיך אל הנער ואל תעש לו מאומה. בסוף הוא חי. אברהם נלחם בעבודה זרה, כיבשו אותו. יעקב בגילוי עריות, אין לנו כאן הפנאי לבאר איך. אבל לא ביחדי, יעקב אבינו מיתתו שלמה. ומשום כך, אנחנו מזכירים בראש השנה את זכותו של יצחק אבינו. וביום הכיפורים, זכותו של אברהם אבינו. ובסוכות, זכותו של יעקב אבינו. איפה מזכירים את זה? את מה? בסוכות את זכותו של יעקב אבינו. וילך עשיו לדרכו, ביום ההוא שעירה, כלומר שולח השעיר לעזאזל. ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. יעקב שייך לסוכות, אבל אנחנו נסביר את זה. מה?
יש אבא אמינה.
לא הבנתי.
יש אבא אמינה.
יש אבא אמינה שמה?
אמרנו שאין אבא אמינה להגיד אמר על יעקב
משהו. אה, נכון התיקון. אני לא הבנתי בכלל מה שאתה אומר.
אמרנו שאין אבא אמינה להגיד שיעקב שייך לגילוי העריות.
אני לא אמרתי את זה בכלל. אתה מייחס לי דברים שאני לא אמרתי. בסדר? אני אמרתי, שפיכות דמים, ראש השנה, יצחק, עבודה זרה, יום הכיפורים, אברהם, גילוי עריות, יעקב, סוכות. מסודר? אתה רוצה אני אכתוב את זה על הלוח? אתה רוצה שאני אכתוב את זה על דף? בבקשה. אברהם ניסה להציל את סדום ואת עמורה. זהו, זה הבעיה, שהוא ניסה להציל את סדום ועמורה. זה הבעיה, שהוא ניסה להציל את סדום ועמורה. מי אמר שזה בסדר להציל את סדום ועמורה? הראיה שזה לא טוב, זה שהקדוש ברוך הוא ישמיד את סדום ועמורה. זה טוב להתבלע על מי שחולה שיעברי. אלוהים גזר עליו שיחולה, הוא לא גזר עליו שימות. אני לא מבין את השאלה שלכם, מה זה קשור? חולה וסדום ועמורה, מה אתם מערבבים פה?
לא, כי הוא שאל הצדיקים שיש שם. לא, הרב אמר ש...
לא. זה לא בסדר להתפלל על סדום ועמורה, זה לא בגלל שאלוהים החליט להשמיד אותם, אלא שהם היו ראויים להשמדה. ולכן אלוהים החליט להשמיד אותם. אבל אנחנו לא נמשיך בנושא. שאלה, ביום ראש השנה יש אהבת השם. כיצד זה עוזר לאהבת הבריות? תשובה, אומר הרב קוק, בערך אהבה. אומר הרב קוק בערך אהבה, שמי שאוהב את השם איננו יכול שלא לאהוב את בריאותיו. אם אתה אוהב את השם ושונא את מה שהוא ברא, הסימן שאתה לא אוהב את השם. לכן אהבת השם בראש השנה ממלאת את הלב באהבה, והאהבה היא בהגדרה דבר שאין לו גבולות, שמתפשט על הכל. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. עיין ערך אהבה, פסקה א'. ובכן, יש לנו ביום הכיפורים תיקון של העבודה זרה. הכיצד? כתוב, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. כל מי שיש לו רגש של אמונה מינימלי, סליחה, מינימלי, לא יכול שלא להזדעזע כשהוא שומע את הפסוק הזה. גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. איך יכול להיות? זה כביכול אומר שיש מחוץ לשם עוד מישהו. הוא מזעזע. אז יש פרשנים מהגדולים שכל כך הזדעזעו מהמשפט הזה, שהם אמרו שעזאזל זה שם מקום. יש מקום כזה שקוראים לו עזאזל. אבל אם זה נכון, אז השעיר הראשון היה צריך שיהיה לו גורל למזבח, וגורל אחד לעזאזל. אם אתה שולח אחד לשם, אחד לעזאזל, משמע שעזאזל הוא נגדי לשם. ואם הוא נגדי לשם, אז צריך להבין מאיפה הפרנסה שלו. הפרנסה שלו על ידי השעיר, שזורקים לו בצוק. ואז מה זה אומר? זה אומר שמי ציווה לתת פרנסה לעזאזל? השם. אם השם הוא המצווה לפרנס את מתנגדו, סימן שגם מתנגדו כלול בו. ואז אמונת הייחוד שלמה, מלכותו, בכל משלה. זה הניצחון על עבודה זרה. מובן? בחג הסוכות, אנחנו מטפלים ביצר השלישי. יצר של עריות. מתחילים כבר ביום הכיפורים אחרי הצהריים. במנחה של יום הכיפורים, אנחנו קוראים בפרשת עריות. כי זה כבר קרוב לסוכות. כמו כן גם קוראים את ספר יונה. מספרים לנו שיונה בנה לו סוכה. נכון? זאת אומרת, כבר מתחילים עם כל הסיפורים של המים, אדם שנבלע בתוך הים, ניסוך המים רמוז שם. כלומר, ביום הכיפורים אחרי הצהריים כבר מתחילים לחשוב על הסוכה. בסוכות יש שמחה מיוחדת. אם יש שמחה בסוכות, סימן שכל השנה אין שמחה כל כך. אמרו בגמרא, במשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אז אם השמחה של בית השואבה היא שמחה שאין כמוה בכל ימיו, סימן שהיא שמחה שהיא לא מהעולם הזה. נכון? כתוב במשנה, במוצאי יום טוב ראשון של חג, היו יורדים לעזרת הנשים ומתקנים שם תיקון גדול. אני לא הבנתי. למה צריך לרדת לעזרת הנשים? מאיפה ירדו? מה? איפה היית? היית למטה ממה? הייתה עזרת ישראל למעלה, יורדים 15 מעלות, מגיעים לעזרת הנשים. נכון? אז מי שנמצא בעזרת ישראל, הוא יורד לעזרת הנשים. אבל מי שנמצא בהר הבית, אז הוא עולה אל עזרת הנשים. נכון? אמת או לא? עזרת הנשים במקדש, איפה היא הייתה? בין ה... מה? בית המקדש של היהודים, בירושלים, כן. במקדש השני, הרי המשנה נמרה למקדש שני. מה זה עזרת הנשים? אני שואל אותך, מה זה עזרת הנשים מבית שני? מה פתאום? עזרת הנשים זה החצר שדרכה נכנסים למקדש. כלומר, זהו, זה החצר הענקית הזאת שדרכה נכנסים אל המקדש. מי עובר דרך עזרת הנשים? כולם. גברים, נשים. נכון? אז למה קוראים לה עזרת הנשים, אם כולם נכנסים? כי נשים לא הולכות אחר כך, לא הולכות למעלה. בסדר? זאת אומרת, שעזרת ישראל נמצאת למעלה, עזרת הנשים נמצאת למטה. למטה ממה? לא, למטה מעזרת ישראל. בסדר? עזרת הנשים היא במקדש. כשאומרים שעזרת
הנשים... יש חצר, יש חצר בחוץ.
היא לא בחוץ, היא קדמית.
זה קדמית. ואתה נכנס לתוך המבנה עצמו של בית המקדש, הריבוע, נכון?
לא.
לא, אז איפה זה נמצא? אתה נכנס
לתוך... לא ידעתי שאני צריך לעשות ציור פה. יש לך שתי חצרות במקדש. חצר נמוכה, חצר עליונה. בתוך החצר העליונה יש גם מבנה עם קירות שקוראים לו ההיכל. בסדר? אבל העזרה, איפה שהמזבח, זה תחת כיפת השמיים. בסדר? זה עזרת ישראל ועזרת כהנים. אתה איתי? בכניסה לפני זה יש לך עוד עזרה, שנקראת עזרת הנשים, שהיא גם כן חצר פתוחה לשמיים, שהיא נמוכה יותר מעזרת ישראל. עד כאן ברור? מה כל כך מסובך? אז כשאני שואל אותך, איפה עזרת, למטה ממה היא עזרת הנשים? תשובה היא, למטה מעזרת ישראל. זה הכל! חשבתי שאתה יודע. יפה.
כל הכבוד.
זה ההיכל, קודש הקודשים וכו' וכו'. פה כל זה חצר, בלי תקרה. בתוכה יש מזבח. פה יש פתח, שנקרא שער ניקנור. כאן יש 15 מדרגות, השטח הזה נקרא עזרת הנשים. נכנסים מכאן. עוברים משהו כמו 50 מטר, מגיעים לפה, עולים. נכנסים לפה, נכנסים למקדש. אוקיי? עכשיו שאלה, כדי להיכנס לעזרת הנשים, הייתי צריך לעלות או לרדת אם אני בא מפה?
לעלות.
אז למה אתה אומר ירדו לעזרת הנשים? תגיד עלו לעזרת הנשים. אבל מי ירד? הגברים, מה, איפה הם ישנו בלילה? במקדש?
למה לא
היה ככה נפרד
נשים וגברים?
אני
שואל
פה שאלה אחרת.
זה לא תעופי זה עליו.
רגע, רגע. ירדו לעזרת אנשים, זה פשוט ביטוי לא מובן. אם היה מדובר לעשות תיקון גדול, ועוד מעט נראה מה זה התיקון הגדול, נשאלת השאלה, למה פתאום ירדו? הם הרי אלה שבאו לבנות שם את כל המחיצות, כל הדברים האלה, מאיפה הביאו את העצים? מתוך המקדש הביאו את העצים. הביאו מבחוץ, נכון? אז אם כן, היו צריכים לעלות לעזרת אנשים, לא לרדת. יפה. מכאן הכוונה לירידה רוחנית. כלומר, שהם ירדו אל השורש של היצרים. היצרים של הגברים זה אנשים. והם ירדו לשם כדי לעשות תיקון. מה זה תיקון? זה התיקון של אחרית הימים. תיקון גדול, לא סתם תיקון. יש כל מיני תיקונים שאנחנו עושים בעולם הזה, אבל הם עשו תיקון גדול, ענק. מה זה תיקון גדול? הם רצו לשעה לפחות לבטל את היצר הרע מן העולם. איך הם עשו את זה? עשו בצורה מלאכותית. מה הצורה המלאכותית? עשו דבר שהוא היה מזעזע במקדש, שאף פעם לא עשו לפני כן, ושאסור לעשות כל השנה. שמו מחיצה בין הגברים לנשים. הגמרא שואלת, איך זה היה מותר? הגמרא שואלת, איך התירו לעצמם לעשות את זה? כי הרי בתבנית של המקדש שנעשתה בבית ראשון על ידי דוד ושמואל הנביא, הנביאים אמרו איך לבנות את המקדש, ולא אמרו לשים מחיצה. אז איך העזו בימי בית שני לשים מחיצה? זה שאלת הגמרא. בגמרא במסכת סוכה, דף נון א' עמוד ב', והיכי עבוד הכי, ככה ביטוי בגמרא. איך הם עשו את זה? והלא כתיב הכל מיד השם עלי השכיל. כלומר שדוד ושלמה, דוד ושמואל הנביא, החליטו על פי רוח הקודש איך לבנות את המקדש. אז איך הם הכניסו מחיצות? מה זה הרפורמה הזאת? זאת השאלה של הגמרא. עונה הגמרא, קרא אשכחו ודרוש. מצאו פסוק, גם כן בנביאים, ודרשו אותו. מה הפסוק בנביא? זה פסוק בזכריה, שמתאר לעתיד לבוא את המספד הגדול שיהיה בירושלים, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בתב רימון בבקעת מגידון, ושם מתואר שהמשפחות יבכו, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. אז אם כן למדו שיש מקום בהספד או בשמחה יתרה לעשות מחיצה, כדי שלא יבואו לידי קלות ראש. ומכאן המקור להיתר לשים מחיצה בין הגברים לבין הנשים, כשיש התרגשות יתרה, דהיינו, בהלוויות, או להבדיל בשמחות. כן? בשמחה יתרה. מה? עכשיו, כי בזמן שבית ראשון, ששכינה הייתה שורה, אז כנראה לא היו צריכים, לא היו מגיעים לידי קלות ראש. בית שני... לא במקדש.
בתוך המקדש.
אז ש...
מה זאת אומרת?
בתוך המקדש... כשעשו את זה במקדש, אז המקדש חרב.
לא, אבל היה כבר כל שיש...
אומר אחידה, שבמקום שבו יש השראת שכינה, אין יצרה. מה, במקדש?
בוודאי.
במקדש עבדו עבודה זרה?
בוודאי,
משפט זכור. במקדש? במקדש עצמו? איפה במקדש עצמו? איפה תראה לי? תראה לי. תראה לי, במקדש?
לא,
אוקיי. מה?
אורדוס
זה בית.
זה כמה פנימים
שהיה
ככה.
הנביא שלא מדבר
על זה גם.
שבמקדש עצמו? כן, אבל לכן חרב. בסדר, יותר זומן. כן. תקרא את הסוגיה שם. תקרא את הסוגיה שם. אני עכשיו לא מתחיל ללמד את כל הסוגיה. כן. אני לא רוצה להתייחס לזה, כי זה לא הנושא של השיעור. כלל גדול, כשאני מדבר בשיעור בנושא בדרך אגב, זה רק על מנת רק במידה, וזה מסייע להבנת הנושא. אבל אני לא מרחיב בנושא עצמו, בגלל שזה חבל על הזמן, שזה לוקח מן השיעור, וזה חבל. אתה מבין? טוב. יש לי מה לומר על זה, אבל אתה זוכל. כן, בבקשה. אז הם פשוט, הם הרגישו שבאותה שעה הם יכלו הרי לשמוח בלי לבוא לידי קלות ראש, ולכן הייתה איזה מין השתקפות של העתיד לבוא, של המצב העתידי. כשאין יצר הרע, אז יש גם שמחה. בסדר? עכשיו, השמחה הזאת היא שמחה שבה יש פיוס בין האדם לבין הטבע. כלומר, בעולם הזה אנחנו כל הזמן נתונים במתח בין שני מוקדים של נפש האדם. המוקד האחד זה הנפש הטבעית, והמוקד השני זה ההכרה השכלית. והנפש הטבעית וההכרה השכלית הם במאבק מתמיד. ולכן, לאורך כל השנה, גם כשאנחנו עושים כל מיני חגים, אנחנו צריכים לפרוש במידת מה מן העולם הזה. למשל, בחג הפסח זה מאוד נחמד, נכון? חג, משפחתי, כולם אוכלים ביחד, אבל אין לחם. חבל. יש איזה פרישות. מגיע חג השבועות, סוף סוף אפשר לאכול לחם, אבל אתה לא ישן כל הלילה. מגיע ראש השנה, מותר לאכול לחם, מותר לישון בלילה, לא ביום, אבל יש חרדה כל היום. מגיע יום הכיפורים, מותר לישון בלילה, אבל לאכול בכלל אין מה לדבר. מגיע חג הסוכות, מותר לאכול לחם, מותר לישון בלילה, אבל זורקים אותך מהבית. מגיע שמחת תורה, מותר לאכול לחם, מותר לישון ומותר להיות בבית. ויש שמחה. אתה כל כך שמח שאתה רוקד כל היום. כלומר, בסופו של דבר, ההצלחה של המועדים זה כאשר יש פיוס בין האדם לבין הטבע. שזה לא בעיה לישון, לא בעיה לאכול, לא בעיה להיות בבית, לא בעיה לישון ולחם. סוף סוף. יוצא לפי זה שהתכלית של המועדים של היהדות, הפסגה של מועדי השנה, זה חג שמחת תורה. לא כפי שאומרים בעיתונות, בערבי יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בלוח העברי הגיע. לא נכון. היום הגדול ביותר בלוח העברי בחגים דאורייתא, זה שמחת תורה. סוכות הוא בעצם גם רק הכנה לשמחת תורה. אמנם אצל יעקב אבינו, הוא ישב בבית בסוכות. כתוב, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית. ולמקנה הוא עשה סוכות. כלומר, הוא עצמו כבר הגיע למדרגה כזאת, שהוא יכול להשיג את כל המדרגה של שמחת העולם הבא כבר בבית, בעוד שמקנהו, כלומר אנחנו מקנהו של יעקב אבינו, אנחנו זקוקים לסוכה עדיין. אנחנו צריכים קצת לצאת מן הקביעות של העולם הזה, כדי להרגיש את השמחה ההיא. כן, ומתוך כך גם המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, מאיפה לומדים הלכות סוכה? האם לומדים הלכות סוכה מתביעת התורה שזה יהיה עריי, או אדרבה, אנחנו לומדים סוכה מבית המקדש, ואז צריך שסוכה תהיה דירת קבע, כדעת רבי יהודה. רבי יהודה מתאר את מדרגתו של יעקב אבינו, וחכמים שחולקים על רבי יהודה את מדרגת מקנהו של יעקב אבינו. כן, מה אתה רוצה? כן, בסדר. אני דיברתי על חגים דאורייתא. הוספתי את המילה דאורייתא כדי שהשאלה הזאת לא תישאל. כן, בבקשה. מה זה? היום היותר קדוש. היום החג היותר קדוש, אין דבר כזה בעברית הכי קדוש פשוט. כן, לא אומרים בעברית הכי קדוש. הקדוש ביותר, יפה. החג הקדוש ביותר בלוח השנה זה שמחת תורה. כי זה היום שבו יש השלמה בין הנפש הטבעית לבין ההכרה השכלית. אין מאבק יותר. נו. והחג היותר קדוש זה שמחת תורה. בסדר? כלומר, מה זה הקדושה? לא. לא. זה לא מה שהסברתי, משתי סיבות. א', אז שאלת אותי על ההבדל בין יום הכיפורים לבין שבת. דבר נוסף, מה אתה שואל משיעור אחר על השיעור הזה? גם אם זה... משהו שאמרתי לך בטלפון. שמעת את זה בשיעור הזה עכשיו? מה אתה מקשיב עם דברים שאמרתי לך בטלפון? עכשיו, זה פשוט לא, זה מין בשינו מינו, זה לא הולך. עכשיו, בואו נתקדם קצת. בשמחת תורה, אם כן, יש השלמה של העולם. צריך להבין מה זה אדם, למה זה, אני קורא לזה קדוש. האדם הקדוש הוא המתואר בספר מסילת ישרים, על ידי רמח"ל, בביאור מידת הקדושה. מהו ביאור מידת הקדושה? שהאדם הקדוש הוא אדם שאין לפניו כל מגבלה. מפני שמרוב דביקותו בקדוש ברוך הוא, ממילא כל ענייני העולם הזה שהוא מתעסק בהם, מתעלים על ידו. ולכן, במקום הטהור שמונע את עצמו מאכילה במקום שהיא איננה נדרשת, הקדוש... דווקא אוכל הרבה. בסדר? ולכן שמחת תורה הוא באמת היום היותר קדוש, ויש מקדמה לשמחת תורה, וזה הסעודה של מוצאי יום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים יש שמחת כהן. הכהן הגדול היה עושה יום טוב לביתו, שיצא בשלום מן הקודש. ואנחנו כולנו נמשכים קצת אחרי המדרגה של הכהן הגדול. ולכן במוצאי יום כיפור, עושים סעודת מצווה. אבל כלל ישראל מגיע למדרגה של הכהן הגדול רק בשמחת תורה. אבל קצת מקדמה אנחנו לוקחים במוצאי הצום. כן, כידוע, במוצאי צום יום הכיפורים אוכלים, והשאלה היא מדוע. שמה תאמר כי רעבים. זה הרי לא נכון. כל מי שעבר את יום הכיפורים יודע שבסוף הצום אף אחד לא רעב. אלא מה? אתה אומר, בגלל שהצום נגמר. אז אם הצום נגמר, תאכל שני ביסקוויטים ותשתה כוס מים. אבל זה לא כך. יש סעודת מצווה. סימן שהמטרה של הצום זאת הסעודה שבמוצאי הצום. כלומר, אם אתה הצלחת להתנקות מן העבירות ביום הכיפורים, אז המבחן של הדבר הזה זה המסוגלות שלך לאכול בקדושה במוצאי הצום. לכן דווקא לך אכול בשמחה לחמך. ושתה בלב טוב ידנך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. ערב טוב לרב. האם הרב יכול לדבר על מלחמת יום כיפור ועל המשמעות ועל הניסים שהתרחשו במלחמות ישראל במאה האחרונה? מה אתה אומר? התשובה היא לא. עכשיו, אני רוצה פה לחזור לנושאים כן שלנו. החיות, כלומר, המצב הזה שבו יש פיוס בין האדם לבין הטבע נקרא במשנתו של הרב קוק בשם החיות, החיות הישראלית. מה? המצב הזה שבו יש פיוס בין האדם לבין הטבע נקרא החיות הישראלית. ניתן לומר כך, מאז ראשית ההיסטוריה נעשה איזשהו פירוד בין האדם לבין הטבע. היה יהודי אחד בגרמניה שדיבר על זה יפה, קראו לו פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג הסביר שיש בעולם שלוש נקודות, אפשר לומר, שלושה קודקודים. אלוהים הוא הקודקוד העליון, קודקוד ימני למטה העולם, קודקוד שמאלי למטה האדם. אתם יכולים לתאר לעצמכם כן משולש, שלמעלה אלוהים, מימין ומשמאל למטה, העולם והאדם. עכשיו אפשר גם לצייר משולש שני. המשולש השני הוא עם הקודקוד כלפי מטה. למעלה, מצד ימין, תציירו פעולת הבריאה. משמאל למעלה, תכתבו התגלות. קודקוד תחתון, גאולה. הווה נרכיב את המשולש האחד על גבי המשולש השני. ויצא לנו משהו מעניין. א', מגן דוד. דבר נוסף, אנחנו נראה, לפי הציור הזה, שהיחס בין אלוהים לבין העולם זה הבריאה. ב', שהיחס בין אלוהים לבין האדם זה ההתגלות. והיחס בין העולם לבין האדם זה הגאולה. לכן הוא קרא לספרו, כוכב הגאולה, כדי לגאול את האדם מן התחושה הזאת, הנוראה, הגיהנמית של הפירוד בינו לבין הטבע. מתוך כך מובן, מדוע בחג הסוכות יש פעולה רבה, כלומר, כל המצוות כמעט, הם בתחום הפסטורלי, כדי לפייס את האדם עם הטבע. ומצאנו בעיקר שלוש מצוות שהן פסטורליות במהותן. האחת, ארבעת המינים, השנייה, הישיבה בסוכה, השלישית, ניסוך המים. נתייחס לשתי הראשונות. למה צריך לקחת את ארבעת המינים בכלל? אומר הרמב״ם במורה נבוכים. בגלל שהמינים האלה הם ירוקים. אתרוג, הדס, לולב, ערבה. מינים ירוקים. ויושבי מדברות אוהבים את הצבע הירוק. הערבים עד עצם היום הזה אוהבים מאוד את הצבע הירוק, זה מזכיר להם את נאות המדבר. ואבותינו, אומר הרמב״ם, היו יושבי המדבר, ולכן כשהם רוצים לשמוח על שמחתה של ארץ ישראל, הם לוקחים מהמינים הירוקים הגדלים בארץ. במילים אחרות, סוכות זה חג שמחתה של ארץ ישראל, לפי הרמב״ם. ולכן יש פה התאחדות עם החלק הטבעי של הארץ. ויש כלל, האתרוג, בכלל ארבעת המינים, זה צריך להיות שלי. ולקחתם לכם. מה זה לכם? אומרים חזל, מי שלכם. אתה צריך לשלם את זה, או לקבל את זה במתנה. זה צריך להיות שלך. אתה צריך לשיהיה לך איזושהי זכייה בדבר הזה. לעומת זה, מה עם הסוכה? הסוכה מקיפה אותי, היא לא צריכה להיות שלי. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אמרו רבותינו, מכאן שראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. כל ישראל יכולים להיות. כלומר, הסוכה זה מה שאני מקבל בלי להתאמץ. אני יכול להיכנס לסוכה של חברי, יצאתי ידי חובת סוכה. מה שאני כן לקחתי את הלולב של חברי, לא יצאתי ידי חובת לולב. אם כן, יש הבדל בין מה שאתה כבר זוכה בו לבין מה שעתיד להגיע. דבר שבא בלי שאני אשלם, זה נקרא לקבל בהקפה. נכון? או בלשונם של חכמי הקבלה, אור מקיף. אור מקיף זה אור שאתה מקבל, לא בגלל שאתה ראוי לו, אלא בגלל שאתה עתיד להיות ראוי לו. מה שאין כן, מה שאתה עושה מכוח הזכות שלך, זה נקרא בלשונם של חכמי הקבלה, בשם אור פנימי. אם כן, יש יחס בין האור הפנימי של ארבעת המינים, מה שאני זוכה לו כבר מכוח עצמי, לבין האור המקיף של הסוכה. ולכן נוהגים חכמי הקבלה ליטול את הלולב בסוכה, כדי לחבר את שני האורות. במילים אחרות, בסוכות יש לי מודעות לחלק הקטן של זכייתי כבר בעולם הזה בקדושת הטבע, וההכרה שעיקר הקדושה הטבעית היא תתגלה רק לעתיד לבוא, וזה על ידי הישיבה בסוכה. הסוכה יש לה גם סגולה שהיא יכולה להכניס בתוכה הרבה אנשים. איך אמרנו? ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. שאלו את הרמה, האם סוכה שבה אפשר להכניס את היד מן הצד, בין הקרשים יש רווחים, ויכול גנב להכניס את היד שלו, ואז הסוכה איננה משומרת מן הגנבים. האם סוכה כזאת כשרה או פסולה? אמר הרמה, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת, ואי אפשר לכלל ישראל בלי גנב אחד, אז אם אתה גנב, אתה יכול גם להכניס לתוך הסוכה, ובכל זאת הסוכה כשרה, קל וחומר שהוא יכול להכניס את היד, שהסוכה כשרה. ואם כן, יש איזה אידיאל של השלום, כן? לכן דברים גם פרוס עלינו סוכת שלומך, וזה המבחן של האומות לעתיד לבוא. בגמרא במסכת עבודה זרה נאמר שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא ייתן לגויים הזדמנות אחרונה לזכות על ידי מצוות סוכה. מה פירוש מצוות סוכה? לעשות שלום. האם אתם הגויים מסוגלים לחיות בשלום? אומרים הגויים, יאללה, ננסה. יאללה, ננסה. אבל הקדוש ברוך הוא מגדיח עליהם את החמה בתקופת תמוז. מה פירוש שפתאום חם ואי אפשר להישאר בסוכה? יש מצבים שחייבים להפסיק עם השלום. יש מצבים שצריך לצאת למלחמה. החום גובר. ואז הקדוש ברוך הוא צוחק עליהם. אומרת הגמרא, מה הבעיה? הרי מצטער פטור מן הסוכה. אומרת הגמרא, כן. אבל יהודי, כשהוא יוצא מן הסוכה בגלל שהוא מצטער מלשבת בסוכה, הוא מצטער על זה שהוא מצטער. כלומר, הוא מצטער על זה שהוא פטור בגלל צערו. כלומר, אנחנו עושים מלחמות, אבל אנחנו לא אוהבים את זה. אצל אומות העולם מחכים להזדמנות של ההיתר לעשות את המלחמה. ולכן הם גם מבעטים בסוכה, ולכן זה נשאר בסופו של דבר סגולה ישראלית שהולכת ומתגלה במהלך ההיסטוריה ותהיה שלמה באחרית הימים. שנה טובה.